קוף למד חד, סעיף התן בית. אני אקרא את הסעיף בשולחן אור. נתן הגט לידה. ונשאר החוט שהוא קשור בו בידו. אם הקשר אמיץ עד שיכול לנתקו ולהביאו אצלו, זאת אומרת, אם הקשר אמיץ, הכוונה היא החוט חזק והוא קשור חזק באופן שאם הוא ימשוך את הגט חזרה אליו הוא יוכל להביא אותו חזרה אליו, אם הקשר אמיץ עד שיכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת. ואם לאו, פירושו של דבר שהקשר לא חזק, או שהחוט חלש באופן שאם הוא ימשוך אותו חזרה, אז החוט ייקרע, כן? ואם לאו, מגורשת. ואם הקשר אמיץ שהיה יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אילו לא קפצה ידה. זאת אומרת, הוא נתן לה את הגט ביד, והיא מחזיקה אותו באופן שכתוצאה מזה שהיא אוחזת בו חזק, הוא כבר לא יכול למשוך אותו חזרה. זאת אומרת, אילולא הייתה אוחזת בו חזק, היה יכול למשוך אותו חזרה. אבל כיוון שהיא אוחזת בו, כרגע הוא לא יכול למשוך אותו חזרה. אז אומר השולחן ערוך, ואם הקשר אמיץ שהיה יכול לנתקו להביאו אצלו, אילו לא קפצה ידה. אלא מחמת שקפצה ידה, אינו יכול לנתקו להביאו אצלו. אומר השולחן ערוך, לא אבי נתינה.
מה זה קפצה ידה?
קפצה אוחזת בכוח. זה נקרא לקפוץ את היד, כן? לא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. מה הכוונה? תחזיק את, תקתיק את הכסף אצלך. כן? לא תיתן. אז הוא אומר, אז אומר זה חיסרון בנתינה. לא אבי נתינה ואינה מגורשת, ויש מי שאומר שהיא מגורשת. מחלוקת, אז בקיצור, מחלוקת מה הדין אם יש לו את היכולת, אילולא קפצה ידה, היה יכול למשוך את הגט חזרה אליו. כתוצאה מזה שהיא קפצה את ידה, הוא לא יכול. דעה ראשונה שהביא, לא אבי נתינה ואינה מגורשת, דעה שנייה, יש מי שאומר שהיא מגורשת. אומר הרמ"א, וכל זה לא מיירי, אלא כשקפצה ידה בלא רצון הבעל. זאת אומרת, אני מבין, הפירוש הוא כך, זה שאמרנו שכשהיא קופצת, לשיטה הראשונה, שכשהיא קופצת ידה, הוא לא מסוגל להחזיר את הגט אליו, אומרת השיטה הראשונה שהיא לא מגורשת, כי זה לא נתינה, אז אומר הרמ"א, כל זה, כשזה קפיצת היד שלה, זה שהיא אוחזת בכוח, זה נגד רצון הבעל. אז במקרה כזה אני אומר, כיוון שאילולא קפצה ידה היה יכול למשוך את הגט חזרה, אז לשיטה הזאת זה לא נתינה, כמו שהוא אומר. אבל אם הבעל מצווה לה לקפוץ, זאת אומרת, הבעל אומר לה תחזיקי את הגט חזק, כן? אם הבעל מצווה לה לקפוץ, ואפילו הושיט לה הגט והיא לקחה אותו בצד השני, אבי גט כנזכר לאל. זאת אומרת, הרמ"א מגיע שהשיטה הראשונה סוברת שקפיצת היד גורמת לכך שהוא לא יוכל לנתק את הגט ולהביא אותו חזרה אליו, כשזה לא נעשה ברצונו, היא לא מגורשת. אבל אם הוא מצווה לה לקפוץ, אז ודאי שתהיה מגורשת. אני קורא את נקרא את הקצות, את האבני מילואים. אבל אם הבעל מצווה לה לקפוץ וכולי, בדרכי משה כתב כן ליישב קושיית הבית יוסף, שהקשה על הטור שכתב ברש הסימן, שאם אחז הבעל בראש הגט והושיט לה, והיא אחזה בראש השני אבי גט, וגבי גט ומשיכה בגט בידה ומשיכה בידו, כתב דלא מעני קפיצה. זאת אומרת, סתירה בטור. בית יוסף שאל סתירה בטור. מצד אחד, הטור פוסק שאם הבעל נותן את הגט לאישה, הוא אוחז בצד אחד של הגט, והיא אוחזת בצד השני של הגט. אז אומר הטור, כן, אם אחז הבעל בראש הגט והושיט לה, והיא אחזה בראש השני, משמע שעדיין הבעל אוחז בקצה שהוא אחז אותו. רק הוא אחרי, הוא אוחז את הגט בקצה והוא נותן לה, והיא תופסת בקצה השני. אז הטור אומר שהיא מגורשת, אף על פי שעדיין הבעל אוחז בגט. אז שואל בית יוסף, מה ההבדל אם גט בידה ומשיכה בידו? כן? אתה אומר שאם גט בידה ומשיכה בידו, היא לא מגורשת. אם היא קפצה ידה, באופן שהוא לא יכול להחזיר אותו חזרה, אתה אומר שהיא לא מגורשת. כן? זאת אומרת, זה שהבעל אוחז עדיין, אפילו לא בגט, הוא אוחז בחוט שאיתו הוא מסוגל להחזיר את הגט חזרה אליו. אז אתה אומר שבמקרה כזה היא לא מגורשת. יותר מזה אתה אומר, שאם קפצה ידה וכרגע הוא לא יכול, עדיין הגט קשור, כן? אתה אומר קפצה ידה, היא לא מגורשת. אז אפילו תניח שכשהוא אוחז בראש הגט, כמו שהטור כתב בהתחלה, והיא אוחזת בראש השני והוא לא יכול לנתק. אבל הרי הוא פסק להלכה שאם גט בידה הוא משיכה בידו ואינו יכול לנתקו, בגלל שהיא אוחזת בגט חזק, אז הדין הוא שהיא לא מגורשת. איך זה מסתדר עם ההלכה בריש הסימן? מה ההבדל? מה ההבדל בין אם הוא אוחז בקצה של הגט? לכאורה היה צריך להיות יותר טוב, כשהוא לא אוחז בגט עצמו, הוא אוחז, אתה אומר, הוא גט בידה ומשיכה בידו, הוא לא אוחז בגט עצמו, ואף על פי כן אתה אומר שהיא לא מגורשת. אז כשהוא אוחז בראש אחד של הגט והיא אוחזת בקצה השני של הגט, היא כן מגורשת? איך זה יכול להיות? זה קושיית הבית יוסף. אז מה אומר? אז הרימת תירץ, הרימת תירץ לא קשה, וזה הגעת הרימה. הרימת תירץ את קושיית הבית יוסף. כשהוא אוחז בגט בצד אחד ומושיט לה אותו והיא אוחזת בצד השני, אז הוא מבקש ממנה שהיא תאחוז בצד השני. הוא הושיט לה את הגט באופן שהיא עכשיו אוחזת בקצה של הגט, והוא מבקש ממנה שהיא תאחוז בצד השני. במקרה כזה אני אומר זה מגורשת. אבל במקרה של גט בידה ומשיכה בידו, שהוא יכול לנתקו ולהביאו אצלו, זה בידה, אבל הוא יכול לנתקו ולהביאו אצלו, היא אוחזת בגט לא בגלל שהוא אמר לה לחוז בגט. הוא לא אמר לה לחוז בגט, הוא נתן לה את הגט ליד, החוט שהגט קשור אליו נמצא ביד שלו, אבל הוא לא אמר לה לאחוז בגט ולא אמר לה לאחוז בגט בכוח. אז אומר הרמ"א, במקרה על זה אומרת הדעה הראשונה בשולחן ערוך שהיא לא מגורשת. זה התירוץ של הרמ"א. לזה כתב דבריש הסימן מיירי בשקפצה ברצון הבעל והיין שם. אומר אבני מילואים, והנה המעיין בדברי הראש יראה דלב מהי תמה עתי עלה. זאת אומרת, מה הכוונה? הדין הזה של הטור, שאם הוא הושיט לה את הגט באופן שהוא אוחז בקצהו והיא אוחזת בקצה השני, זה הטור הביא בשם הראש. והרמ"א רוצה להסביר שמדובר באופן שהוא אמר לה לאחוז בגט חזק בקצה שבו היא אוחזת. אז אומר אבני מילואים, תעיין בדברי הראש, תראה שזה לא הטעם. בראש, המקור של הטור זה הראש. אז הוא אומר, יראה דלב מה הייתה מה הייתי עליו, וזה לשון הראש פרק הזורק. אמר רב חיסדה, הדין הזה של גט בידה ומשיכה בידו זה חידוש של, רב חיסדה. רב חיסדה אמר, גט בידה ומשיכה בידו אינה מגורשת. אז אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. ואם לאו, מגורשת. אז מביא הראש כך, פירש רבינו טעם, כגון שהגט כבד, והגט הכבד הזה קשור בחוט דק, ומשיכה דקה, דאי משיך ללגבי מפסק, כן? במקרה כזה היא מגורשת. זאת אומרת, אין לו יכולת להביא את הגט חזרה אליו. אומר הראש, אבל אם קפצה ידה, ומחמת זה יפסוק החוט שהוא מושך, זאת אומרת, אם החוט יקרה, כן, אם הוא ימשוך אותו חזרה, כי מדובר שהיא מחזיקה בגט בכוח, קפצה ידה, ומחמת זה יפסוק החוט כשהוא מושך, לא הווה נתינה. זה לא נקרא נתינה. ורי אומר, דמיקרא שפיר נתינה. כן, כיוון שהוא התחיל הנתינה, קרינה בשפיר ונתן, אף על פי שהיא גמרה הנתינה. לכאורה משמע שהוויכוח הוא בשאלה הזאת. ההתחלה של הנתינה היא שלו. הגמר הוא שלה. אז הרי אומר, זה נקרא נתינה. כיוון שהוא נתן את הגט בידה. זה נכון שהוא לא יכול להחזיר אותו עכשיו רק בגללה. אבל כיוון שהוא התחיל את הנתינה, קרינן בשפיר. קרינן בשפיר ונתן. וכן לאל פרק ב', אומר הארי, וכן לאל פרק ב', מצאנו שהגמרא אומרת שם, אל תתגרשי אלא בבית דין פלוני, אמרינן, שזאת אומרת כך הגמרא אומרת, מחימתי לאטם מגרש לה. זאת אומרת, מה הציור? אני אסביר. הגמרא שם מחפשת בסוף פרק שני, כתוב במשנה, האישה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפניי יחתם, בפניי יחתם. זה לשון המשנה. שואלת הגמרא, אישה מחימתי גיטה ליד האיגר שלה. הגמרא לא מבינה. מה, אדם נותן גט לאישה, והיא מביאה את הגט ממדינת הים, אומרת המשנה, היא צריכה לומר בפניי יחתם, בפניי יחתם. שואלת הגמרא, מה פירוש היא צריכה לומר בפניי יחתם, בפניי יחתם? הרי היא קיבלה את הגט בחוץ לארץ. מחימת היא גיטה ליד, היא גר שלה, היא כבר מגורשת מהרגע הראשון. היא לא צריכה לומר בפניי יחתם, בפניי יחתם. אז אומרת הגמרא, לא. מדובר שהוא אמר לה, הוא נתן לה את הגט בחוץ לארץ, ואמר לה, כשתגיע עם הגט לארץ ישראל, אז תהיה מגורשת. כך, זה התירוץ הראשון של הגמרא. אז על זה אומרת הגמרא, וזה הלשון של הגמרא, אל תתגרשי אלא בבית דין פלוני. אז הגמרא אומרת, מחימתי, למה היא צריכה להגיד איך אתה ואיך אתה? הרי הוא נתן לה את הגט בחוץ לארץ. רק מה? הוא אמר לה, אל תתגרשי אלא כשתגיעי לבית דין פלוני. אז הנתינה הייתה בחוץ לארץ. הנתינה הייתה בחוץ לארץ. אז מחימתי לאטה מגר שלה. ברגע שהיא תגיע לשם, היא תהיה מגורשת. שואל הרי, איך היא תהיה מגורשת? איך היא תהיה מגורשת? הרי, נכון שהוא נתן לה את הגט בחוץ לארץ, אבל הרי החלות עדיין לא הייתה, אלא כשהיא תגיע לבית דין בארץ ישראל. אז הוא רוצה שהגט יחול. בינתיים, בדרך מחוץ לארץ לארץ, היא כבר הוציאה את הגט מידה. במילים אחרות, בטלה הנתינה הראשונה. בטלה הנתינה הראשונה שהבעל נתן לה. אז הוא מסתברא, אומר הרי, אפילו הוציאה הגט מידה בינתיים, ושוב נטלתו, הוא בא לאותו בית דין, אף על פי שבנטילה האחרונה לא בא הגט לידה מיד הבעל, כיוון שתחילת נתינתו להתגרש נתן בידה, ונתן קרינן בי. ואין פה חיסרון שתלי גיטך מעל גבי קרקע. כך אומר הרי. זאת אומרת, מה הרי אומר? לכאורה הרי רוצה להוכיח שגם אם הבעל הרי, על מה הוא מתווכח? הוא מתווכח עם השיטה הקודמת שאומרת שברגע שנתן הגט לידה, כן? אז אם היא עכשיו תחזיק בגט בכוח והוא לא יוכל להוציא אותה מידו, אומרת השיטה הראשונה שהיא לא תהיה מגורשת. כן? למה חיסרון בנתינה? אז על זה שואל הרי, למה זה חיסרון בנתינה? הרי אנחנו רואים שאם אדם נותן גט לאישה ואומר לה אל תתגרשי אלא כשתגיעי לבית עם פלוני, אז הדין הוא שהיא מגורשת. הרי בשעת החלות, בשעת החלות בטלה כבר הנתינה של הבעל. יש להניח שבמשך הזמן, מהזמן שהוא נתן לה את הגט בחוץ לארץ עד שהגיעה לארץ ישראל, כבר כמה פעמים היא הוציאה את הגט מידה, בטלה הנתינה הראשונה. אז בשעת החלות כביכול היא לוקחת את הגט, ואז יש פה חיסרון של דיגיתך מעל גבי קרקע. אלא מה התירוץ? למה אין פה חיסרון? כי הייתה נתינה כבר. הרי הנתינה הזאת לא, היא לא מתבצעת משעת החלות. נכון, אז מה? אין בזה חיסרון. אז אומר הרי, להוכיח מכאן, הוא הדין, במקום שהבעל נתן את הגט לאישה. במקום שהבעל נתן את הגט לאישה. ואחר כך היא קפצה ידה, כן? למה שהיא לא תהיה מגורשת? הרי הייתה נתינה. כן? ונראה לי, אז זה אומר הראש, מה אתה משווה? מה אתה משווה נתינה? אדם נתן גט לאישה בחוץ לארץ ואמר לה אל תתגרשי בו אלא כשתגיעי לבית עם פלוני בארץ ישראל? זה לא דומה למקרה שלנו. הרי המקרה שלנו הוא גט בידה ומשיכה בידו. הוא נותן לה גט שיש לו את היכולת למשוך אותו אליו חזרה. גם כשזה הגיע לידה הוא יכול למשוך אותו אליו חזרה. אלא מה? היא עצרה מצב שהוא לא יוכל למשוך. אז אומר הראש, זה לא דומה. ונראה לי דלא דמיד, אם העיקר הנתינה מעל יאי, אף על פי שיש הפסק בינתיים. מכל מקום, כשיגיע הזמן והגט בידה, מגורשת על ידי הנתינה הראשונה. אבל אך המעיקר הלא אוהב הנתינה. זאת אומרת, הראש טוען אחר הטענה חמורה נגד הרי. מה אתה מביא ראייה משם לכאן? כאן הרי אם גט בידה ומשיכה בידו, זה לא נתינה. זה לא נתינה. אז מה עושה את זה לנתינה? זה שהיא קופצת את ידה. היא אוחזת בגט בכוח. אז הוא אומר, הנתינה כאן לא הייתה שלמה בהתחלה. כשהנתינה בהתחלה הייתה שלמה, גם עם החלות מעוקבת, זאת אומרת, הגט יחול רק כשהוא יגיע לבית דין בארץ ישראל, אבל הייתה נתינה שלמה בהתחלה. הוא נתן לה את הגט. אלא מה? הוא אמר לה, אני לא רוצה שזה יחול מיד. מתי זה יחול? כשתגיע לבית דין בארץ ישראל, אז זה יחול. אבל הנתינה הייתה שלמה. אבל במקרה של גט בידה ומשיכה בידו, והיא אחר כך אוחזת בגט בכוח, הרי הנתינה מלכתחילה לא שלמה. זה הטענה שטוען הראש כנגד הרי, או מה אתה מביא ראייה מהגמרה הזאת לעניין שלנו. זה לא דומה. זה הטענה שלו.
זה בעצם מנתק את החלות מהמעשה
קניין? זה, רואים שזה לא, זה לא חיסרון. זה לא חיסרון. זאת אומרת, אם הייתה נתינה שלמה בהתחלה, כן? החלות תהיה אחר כך, זה שיש ניתוק, נתק, בין החלות לבין המעשה של הגירושין, הנתינה ונתן, הוא בשעה שהוא נותן לה את הגט בחוץ לארץ, הגט יחול כשהיא תגיע לבדים בארץ ישראל. זה אפשרי. אבל הוא טוען בתנאי שתהיה נתינה בהתחלה, אבל כאן הוא טוען, המקרה שלנו אין נתינה מלכתחילה. מה טען הרי? הרי גם כאן הוא נתן לה את הגט, כן? ועכשיו היא כביכול אוחזת בגט ולא נותנת לו לקחת אותו חזרה. אז הטענה של הראש, אבל כאן הנתינה מלכתחילה לא הייתה טובה, שהרי בשעה שהוא נתן לה את הגט, אילולי האחיזה שלה בגט, אם היא לא הייתה קופצת את ידה, הוא הרי יכול למשוך אותו חזרה אליו על ידי החוט. היכולת שלו למשוך את הגט חזרה אליו על ידי החוט גורעת את הנתינה. היא אומרת אין פה נתינה, זה חיסרון בנתינה. ברור, אז זה לא דומה למקרה שם. זה הטענה שטוען הראש. אבל אך המעיקר לא אוהב נתינה, בכל זמן שידה פתוחה יכול לנתקו ולהביאו אצלו, ואחר כך כשקפצה ידה היא עושה כל הנתינה עד כאן לשונו. אז בקיצור, אז יש פה מחלוקת, יש פה מחלוקת, אמת הראש מביא מחלוקת בין הרבינו תם לבין הרי, והרי יוצא נגד הרבינו תם, חולק על הרבינו תם, ומביא ראיה מהגמרא בסוף פרק שני, והראש טוען שהראיה שהוא הביא מסוף פרק שני היא לא ראיה. היא לא ראיה. עכשיו, שוב, הטור הביא להלכה, את החידוש דין, שאם הבעל נותן, הבעל אוחז בגט בקצהו העליון, ונותן את הגט לאישה, והיא אוחזת את הגט בקצהו התחתון. אז הטור אומר שבמקרה כזה היא תהיה מגורשת. ועל זה שאל הבית יוסף, איך זה מסתדר עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ההלכה של גט בידה ומשיכה בידו? הרי שם אתה רואה שכשהוא אוחז, אפילו לא, הוא לא אוחז בגט, הוא אוחז בחוט. אז היא לא מגורשת. אז כשהוא אוחז בקצה אחד של הגט והיא אוחזת בקצה השני, הטור פוסק להלכה שהיא מגורשת. איך זה יכול להיות יותר טוב ממקרה שהוא נותן לה את הגט והגט קשור בחוט שהוא יכול למשוך אותה אליו? לכאורה בקל וחומר זה לא צריך להועיל. אז אמר הרמ"א לחלק. זאת אומרת, מה לחלק? כשגט בידה ומשיכה בידו והיא קופצת ידה, זה ברצון הבעל, זה נגד רצון הבעל. ולכן באמת אני אומר שזה לא מועיל. לפי שיטת הרבינו תם, נגד הרי, שיטת הרבינו תם. בעוד שכשהוא נותן לה את הגט, כשהוא אוחז בגט והיא אוחזת בצד השני של הגט, אז יוצא עכשיו לפי הרמ"א מדובר שהוא כבר לא יכול להחזיר את הגט חזרה. הוא אוחז את הגט. אבל זה נעשה על פי בקשתו. זה מה שהוא רוצה לומר. על פי רצונו. יש הבדל עם האחיזה שלה בגט, באופן שהוא לא יכול להחזיר אותו חזרה, היא אחיזה ברצונו של הבעל, או אינה ברצונו של הבעל. טוען עכשיו אבני מילואים, שמהראש שקראנו יש ראיה נגד הרמ"א. בואו נראה עכשיו מה שהוא רוצה להוכיח. והיא נימה. דמיירי, שקפצה שלא ברצון הבעל, איך היא נדה מילה לתלי גיטך מעל גבי קרקע? והיא נימה. דמיירי, שקפצה ידה, הרי מה אומר, מה טוען הראש, כן, רגע אחד, רגע, רגע, לא כל כך ברור לי איפה מי הזכיר פה את הדין של תלי גיטך? לא, אבל תראו את הלשון. וכן לאל פרק ב', אל תתגרשי אל עבד עם פלוני. אמרינן, הוא הביא ראיה מהגמרה בסוף פרק שני. מכי מתי לאט המיגר שלה. ומסתברה, אז הראש אומר פשט בגמרה. הוא אומר כך, הוא מסתברה, אפילו הוציאה הגט מידה בינתיים, ושוב נטלתו, הוא בא לאותו בית דין. אף על פי שבנטילה האחרונה, לא בא הגט לידה מיד הבעל. כיוון שתחילה, אבל אז למה זה מועיל? כיוון שתחילת נתינתו להתגרש נתן בידה, ונתן קרינה בה. ואני לא קורא לזה תלי גיטך מעל גבי קרקע.
הראש כן קורא.
והראש אומר שזה לא דומה, הראש אומר שזה לא דומה, הטענה של הראש זה לא דומה למקרה שלנו. המקרה שלנו לא דומה למקרה של הגמרא. מדוע? משום שבמקרה של הגמרא באמת הייתה נתינה גמורה. ובמקרה שלנו לא הייתה נתינה גמורה. מדוע לא הייתה נתינה גמורה? כי גט בידה, הוא משיכה בידו, הוא יכול למשוך אותו חזרה אליו. זה הטענה של הראש. אז מה הוא רוצה לומר? והנה עם הדמיירה שקפצה, שלא ברצון הבעל, כן? והנה עם הדמיירי, שקפצה שלא, זאת אומרת, הציור שעליו, לפי הרמ"א, זה הציור שעליו מדובר, שהוא נותן לה את הגט בידה, הוא מכניס לה את הגט לידה, והיא קופצת את ידה שלא ברצונו, ולכן אני מגדיר את זה, אני לא מגדיר את זה כנתינה גמורה. זאת אומרת, כך לפי הרמ"א, זה הפשט בראש. אז הוא אומר, והנה מה דמיירי שקפצה שלא ברצון הבעל, איך היא נדה מילה לתלי גיטך מעל גבי קרקע? דעתם על כל פנים נוטלת מעל הקרקע ברצון הבעל, שאומר לתלי גיטך, ואחר שקפצה שלא ברצון הבעל, לא אבי נתינה כלל. אבל אני לא רואה, מחילה, יש פה גמרא בגיטין, תביאו לי גמרא, אני רוצה לראות את הראש בפנים, שנראה באמת מה הוא אומר. הוא שם את הדגש על התליג איתך, אני לא כל כך בראש, אני לא רואה מה שהוא ציטט, לא נראה שזה הנקודה. אני אקרא את הראש בפנים, רגע אחד. הנה. איפה הוא מביא את רב חיסדא? רגע אחד. הנה. כאן. אמר רב חיסדא גט בידה ומשיכה ברגע אחד. הנה. כן. אמר רב חיסדא גט בידה ומשיכה בידו. אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת, ואם לאו מגורשת. פירש רבנו טעם, כגון שהגט כבד והמשיכה דקה. דהי משיך לגבי מפסיק. וכעניין זה פירש הרב רבי יוסף זל בשם הרשב"ם. כגון דמיידק הקשר יפה ולא מפסק שיביאנו אצלו. אבל אם קפצה ידה, ומחמת זה יפסיק החוט, כשהוא מושך, לא מקרה נתינה. לא מקרה נתינה, זה הרבנו תם. ורי אומר, דמקרה שפיר נתינה. מקרה שפיר נתינה. למה זה מקרה שפיר נתינה? אז אבי מסביר גם. כיוון שהוא התחיל הנתינה. זאת אומרת, יוצא מה... לכאורה הוויכוח כאן, אם הנתינה חייבת להיות נתינה שלמה, אם כך יוצא מדברי הארי. הארי אומר, מקרה שפיר נתינה כיוון שהוא התחיל הנתינה. היסוד הוא, אם הייתה התחלה של נתינה על ידי הבעל, זה מספיק לי. זה שהיא גומרת את הנתינה זה לא חיסרון. זאת אומרת, מתי יש חיסרון? כשהבעל לא נתן. אבל אם היא גומרת את הנתינה, זה לכאורה סברת הרי, כיוון שהוא, זה מה שהוא אומר, כיוון שהוא התחיל הנתינה, קרין על בי שפיר ונתן, אף על פי שהיא גמרה הנתינה. אף על פי שהיא גמרה הנתינה. ולכאורה, אז, מכלל דברי הרי משמע, שהרבנו תם חולק בנקודה הזאת עצמה. הרבנו תם אומר, הבעל צריך לעשות את הנתינה באופן שלם. אם הוא לא עושה את הנתינה באופן שלם, זאת אומרת, הוא רק מתחיל, והיא גומרת, ולכאורה במקום שהיא אחזה בגט בכוח, היא גמרה את הנתינה. שהרי אנחנו אומרים שהיה חיסרון בנתינה בזה שהוא יכול למשוך את הגט אצלו. מה שיצר את המצב שהוא לא יוכל למשוך את הגט אצלו, זה האחיזה שלה בכוח. אז לכאורה, לפי הרבנו תם, צריך שהוא יעשה את כל הנתינה. זה לכאורה משמעות המחלוקת. ורי אומר, לא, אין חיסרון. אין חיסרון, העיקר שהוא יתחיל לתת. היא תגמור, לא נורא. זה לכאורה הוויכוח. אומר הראש, אומר הרי ראייה, וכן לאל, פרק ב', אל תתגרשי אלא בבית דין פלוני, ואמר מחי מה טעת מגר שלה, ומסתברה אפילו הוציאה הגט מרשותה בינתיים, ושוב נטלתו הוא בא לאותו בית דין, אף על פי שבנטילה האחרונה לא בא הגט לידה מיד הבעל, כיוון שתחילת נתינתו להתגרש, נתנו בידה ונתן קרינן בי ולא תליג איתך מעל גבי קרקע הוא. וכן האומר לאישה, הרי זה גיתך ולא תתגרשי בו עד לאחר למד יום. אותו דבר במיבה אלה בפרק הכותב ומניחו בצדי רשות הרבים מיה וגט, אבל אם שוב נטלתו וישנו בידה בסוף למד יום, משמע דמגורשת אף על פי שמעצמה גומרת הנתינה. אז מה היסוד של הרי? סוד של הרי, לא אכפת לי שהיא הגומרת, העיקר שהוא יתחיל את הנתינה. אם הוא יתחיל את הנתינה, זה נקרא ונתן בידה. זאת אומרת, מתי יש לנו בעיה של תליג איתך? שהיא עושה את כל הנתינה, היא נוטלת, הוא נתן, שם את הגט על השולחן והיא לקחה, אז הוא לא נתן לה בכלל. אבל מקום שהוא נותן בידה, אלא הנתינה שלו היא נתינה חסרה, יש בה איזה חיסרון, והיא גומרת, כן? אז הוא אומר, במקרה כזה זה לא חיסרון. אני לא צריך שתעשה את הכל. זה לכאורה הטענה של הרי. לא אכפת לי שהבעל יתחיל את הנתינה והיא תגמור את הנתינה. ועל זה אומר הראש, ונראה לי דלא דמי. ואתה מעיקר הנטיעה, הוא אומר, זה לא דומה, מה תביר היה מהמקרה של נותן לה תגט בחוץ לארץ ואומר לה, אל תתגרשי, לא ילבד עם פלוני. ואתה מעיקר הנתינה מעליית ההיא. שם הנתינה היא גמורה. אף על פי שיש הפסק בינתיים, מכל מקום, כשיגיע הזמן והגט בידה, אז אומר הראש, מגורש לדי הנתינה הראשונה. שם באמת אין חיסרון. אז מה תביר היה משם? זאת אומרת, הראש שולל את הראיות של הרי, וממילא, כיוון שהוא שולל את הראיות של הרי, צריך לומר, אז ממילא הוא גם לא מקבל את החידוש שלו. שמה החידוש של הרי? עיקר החידוש של הרי, שכשהבעל התחיל את הנתינה והיא גמרה, אין בזה חיסרון. אז הראש אומר, משם אתה לא יכול להביא ראיה, כי שם מדובר שהייתה נתינה גמורה. כן, אם הייתה נתינה גמורה, רק החלות תהיה אחר כך, אין בזה חיסרון. בתנאי שהייתה נתינה גמורה, אבל נתינה של גט ומשיכה בידו, כן, באופן שהוא יכול למשוך את זה חזרה, זה לא נתינה גמורה. אם זה לא נתינה גמורה והיא גומרת, זה לא טוב. אז
זה...
אז לא, אז אבני מילוי מבין שיש... אבל אני אומר, לכאורה, עכשיו, לפי המעלה, לפי הפשט הזה, אז הנקודה היא לא פה, הנקודה היא פה לא תליגיתך. הנקודה היא כפה, כמו הוויכוח בין הראש לבין הרי, זה בשאלה מה דין כשיש נתינה שלא, יש נתינה, אבל נתינה עם חיסרון. והיא זאת שמסלקת את החיסרון. כן? האם זה חיסרון או לא חיסרון? אז השימוש במילה תלי גיטך הוא משני, הוא לא עיקר. הנקודה היא פה, הרי מה טוען אבני מילואים? תלי גיטך, הבעל אומר לה תלי גיטך. הנקודה היא לא פה, לא האמירה של תלי גיטך. ואם הוא לא יגיד, אז מה זה נפקמינה? יש פה שאלה עקרונית. הבעל, מה שהראש טוען זה כך, כשיש נתינה גמורה, לא אכפת לי שהחלות מורכבת. אבל כשאין נתינה גמורה והיא גומרת, זה לא טוב. למה? כי הבעל צריך לעשות את הנתינה באופן שלם. הנקודה פה היא לא תלי גיטך להוכיח, הרי בתלי גיטך הוא אומר לתלי גיטך. זה לא הנקודה. לכאורה אבני מילואים נתפס פה לנקודה הצדדית. זה לא, הנושא פה הוא הרבה יותר, הוא שאלה עקרונית. מה דין נתינה חסרה כשהיא מסלקת את החיסרון? האם זה נקרא ונתן או לא ונקרא ונתן? אז הרבנו תם אומר, זה לא ונתן. והרי אומר, זה כן ונתן, מה אכפת לי שהיא גומרת? העיקר שהוא התחיל את הנתינה, כמו שהוא מגדיר, הרי אומר, העיקר שהבעל יתחיל את הנתינה, במקום שהבעל בכלל לא נתן, כן, מקום שהבעל בכלל לא נתן, ודאי לא טוב, אבל אם הבעל עשה חלק מהנתינה, אלא מה, יש פה נתינה חסרה, אז על זה הם מתווכחים, על זה הרבינו תם והרי מתווכחים, כך לכאורה. כי מה הוא אומר? הוא אומר, מהראש יש לי ראיה נגד הרימה. אני אומר, איזה ראיה נגד הרימה? הרימה יגיד, מה אתה? המילים של תלי גיטך שהוזכרו פה, הם הוזכרו פה בדרך אגב, כשהן לא משמעותיות. הנקודה פה היא, מי עושה את הנתינה? או מי צריך לעשות את הנתינה? או מי צריך לעשות, האם הנתינה צריכה לעשות על ידי הבעל באופן שלם? או גם אם הבעל התחיל את הנתינה, אז זה גם כן טוב, וזה הוויכוח. לכאורה. אני אומר, להוכיח מהראש נגד הרימה, לפי זה, זה לא מובן. מה הלשון שלו? והנה, אם הדמיירה, שקפצה שלא ברצון הבעל, איך אתה מדמה את זה לתלי גיטך מעל גבי קרקע? אני אומר, הוא לא דימה את זה לתלי גיטך מעל גבי קרקע. הוא דימה את זה לתלי גיטך מעל גבי קרקע כדי להסביר למה פה יש חיסרון. מה החיסרון? יש פה חיסרון מהצד הזה שהיא גומרת. כן? דעתם על כל פנים מוטלת, אז בתלי גיטך הוא אומר לה, דעתם על כל פנים מוטלת מעל הקרקע ברצון הבעל שאומר לה תלי גיטך. דאחר שקפצה שלא ברצון הבעל לא אבי נתינה כלל, אלא ודאי מה יראה שקפצה ברצון הבעל, ואפילו אחי לא מעני לפי שהיא עושה את כל הנתינה, ואם כן גם התור דאזיל בשיטת אביב הראש, זה לא נכון לומר גם, אלא ודאי מה יראה שקפצה ברצון הבעל, ואפילו אחי לא מעני לפי שהיא עושה את כל הנתינה, זה לא נכון. היא לא עושה את כל הנתינה. בפירוש הרי אומר שזה לא נקרא שהיא עשתה את כל הנתינה. היא עשתה חלק, הוא נתן. רק יש פה נתינה עם חיסרון, היא גומרת, זה הלשון של הרי. והראש לא הגדיר אחרת, הראש רק טען שהבעל צריך לעשות את הכל. ואתה לא יכול להביא ראיות מהמקרה של הגמרא, לא יכול להביא ראיה מהמקרה של הגמרא בסוף פרק שני, כי שם הבעל עשה את כל הנתינה. אז הוויכוח של הראש עם הרי זה האם הבעל צריך לעשות את כל הנתינה, או גם אם הוא התחיל זה מספיק, זה הרי. אז ממילא, אלא ודאי מיירה שקפצה ברצון, מה לשון של אבני מילואים? אלא ודאי מיירה שקפצה ברצון הבעל, ואפילו אחי לא מעני לפי שהיא עושה את כל הנתינה. זה לא מדויק, היא לא עושה את כל הנתינה. היא לא עושה את כל הנתינה. הבעל עשה את הנתינה, אלא מה? הבעל עשה נתינה חסרה, נתינה עם מגרעת. היא מסלקת את החיסרון, נכון? אז זה לא נקרא שהיא עושה את כל הנתינה. כן? ואם כן, גם התור... דאזיל בשיטת אביב הרוזל, אפילו בקפצה ברשות הבעל, סבירה לדלואה ונתינה. בקיצור, אז הוא רוצה לומר שהקושייה עדיין במקומה עומדת. אני אומר, לא ברור, לדעתי, הרמה בקלות יכול לתרץ את ה... לדחות את, ה... את הראיה שלו מהראש נגדו. מכל מקום, אבל כך הוא סובר. עכשיו נראה, והנה, בתוספות, והנה בתוספות, גיטין הענחת עמוד ב', כתבו ראיה, דמעני קפצה, והנה בתוספות גיטין, הנחת עמוד, עמוד ב', כתבו ראיה, דמעני קפצה ברצון הבעל, או, זה באמת, לא מובן באמת, הלכאורה הרי היה צריך להביא ראיה לשיטתו מגמרה מפורשת, הרבה יותר נוחה לשיטתו, הרבה יותר נוחה לשיטתו. המשנה אומרת, המשנה בגיטין אומרת שם, זה לכאורה ראיה מפורשת, תימה שערי לא הביא. הוא אומר, אמר לה, כנסי שטר חוב זה, או שמצאתו מאחוריו, קוראה והרי הוא גיטה, אינו גט עד שיאמר לה הגיטך. אמר לה, כנסי שטר חוב זה, או שמצאתו מאחוריו. כן? אז שואלת הגמרא על המקרה הזה. על המקרה הזה של מצאתו מאחוריו, פשט המשנה, מצאתו מאחוריו, אישה מוצאת גט מאחורי הבעל. מה זה מוצאת מצאתו מאחוריו? הגט נמצא בכיס שלו, הכיס האחורי שלו, כן? קוראה, והרי הוא גיטה, אינו גט עד שיאמר לה יגיטך. שואלת הגמרא שאלה מתבקשת, מה, היא לוקחת מהכיס האחורי שלו גט והיא תהיה מגורשת? היא לוקחת מהכיס האחורי שלו גט ותהיה מגורשת? איפה אבי נתן? איפה אבי נתן? אז שואלת הגמרא, כי אמר לה הגיטך מה יהוה? נניח שהוא יגיד לה הגיטך, אבל היא מוציאה את הגט מהכיס האחורי שלו. אבי לתלי גיטך מעל גבי קרקע. ואמר רב, תלי גיטך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. אז מתרצת הגמרא, אימה ששלפת הוא מאחוריו. שלפת הוא מאחוריו, הכוונה, כנראה הגמרא הבינה מאחוריו, שזה מונח מאחוריו על הרצפה. אז על זה שואלת הגמרא, שאלה ראשונה, תלי גיטך. אז אומרת לה, לא, מדובר שזה נמצא אצלו בכיס האחורי. והוא אומר לה, קחי את זה מהכיס האחורי שלי. קחי את זה מהכיס האחורי שלי. שואלת הגמרא, הבאינן ונתן בידה, שלפת הוא נמי, הבאינן ונתן בידה ולקה. כן? אז זה לא תלי גיטך מעל גבי קרקע. אבל אין פה נתינה, כך שואלת הגמרא. מה עונה הגמרא? עונה הגמרא, איפה זה? רגע, איפה התשובה של הגמרא? רגע אחד. הנה, אני פשוט לא שמתי לב. שלפת אונמי אבינן ונתן בידיו אליקה, לא צריכה, אומרת הגמרא, דארק לחרצה ושלפתי. זה תשובת הגמרא. עוד פעם, הגמרא תרצה שמדובר שהוא אמר לה, תוציא את זה מהכיס האחורי שלי. זה הכוונה שלפת הוא מאחוריו. שואלת הגמרא, עדיין יש פה חיסרון שהוא לא נתן. הוא אומר לה, תוציא את זה מהכיס האחורי שלי, אבל הוא לא נתן. נכון שזה לא על גבי קרקע. היא לוקחת ממנו. גט שתלוי עליו, נמצא בכיס האחורי שלו, אבל לכאורה הוא לא נתן, שאלת הגמרא, עונה הגמרא דארק לחרצי. אומר רשי, דארק לחרצי, עיקם למותניו להקריב להגט. עיקם למותניו להקריב להגט. זאת אומרת, הוא התכופף באופן שעכשיו היא יכולה, עיקם למותניו להקריב להגט. הוא לא נתן, הוא לא נתן. הוא יקם לה את מותניו כדי שיהיה לה קל לקחת את הגט. זה נקרא ונתן. זה תשובת הגמרא. מכאן אבריה היה צריך להביא ראיה. הרי לזה אתה קורא נתינה? הרי הגמרא שאלה, אם הוא אומר לה, תוציא אותו מהכיס האחורי שלי, שלפת הוא מאחוריו, שואלת הגמרא, זה לא נתינה. למה זה לא נתינה? כי הוא לא נותן. היא לוקחת. נכון שזה לא על גבי קרקע. היא לוקחת ממנו, מגט שתלוי עליו. אבל איפה ונתן? אז אומרת הגמרא, רק לחרצי. הוא התכופף באופן שעכשיו קל לה לקחת. תקריב לה הגט, אומר רשי. נו, אבל הוא לא נתן. אז מה רואים מהגמרא? רואים מהגמרא שזה נתינה. הרי היא לוקחת. בסופו של דבר היא לוקחת. הוא לא נותן. הוא לא נותן. הוא גם לא שופך לה את הגט. הגט בתוך הכיס שלו. רק קשה לה להגיע אל הכיס, אז הוא מעקם את הגוף כדי שהיא תוכל להגיע אל הכיס. נו, זה נתינה. זה נתינה. אבל כתוב בגמרא שזה נתינה. אז לכאורה הרי היה צריך להביא ראיה מכאן. מכאן, הרי פה אין נתינה. אלא מה? נתחדש פה חידוש גדול, שבזה שהוא מקל עליה את האפשרות לקחת את הגט, היא לוקחת. אבל זה שהוא מקל עליה בפעולה שהוא עושה, הוא מעקם את גופו, כדי שהיא תוכל לקחת, זה נקרא ונתן. נו, זה נתינה שלמה? זה נתינה שלמה? הרי היא לוקחת בסופו של דבר. אז אתה רואה מכאן שאפילו ש... הוא מעקם את הגוף כדי שהיא תוכל לקחת, זה נקרא ונתן. זה נקרא ונתן. אז מה לך ראיה יותר טובה מהגמרה הזאת? פלא על הרי. הוא מביא ראיה מהגמרה שם, וכמו ש... ושם באמת אפשר להתווכח. אבל כאן הראש לא יכול להתווכח. זה גמרה מפורשת, לכאורה. אז הנה, אני אקרא את זה בפנים. וזה למעשה קושיית התוספות. והנה בתוספות... או ראיית התוספות, יותר נכון. והנה בתוספות כתבו ראיה, דמאני קפצה ברצון הבעל. דלא גרה מאיק לחרצי. הם אומרים, הרי כשהוא נתן לה את הגט ביד, ומשיכה בידו, והיא עכשיו אוחזת באופן שהוא לא יכול להוציא אותו מידה, למשוך אותו חזרה, אז אומר התוספות, אריק לחרצי זה ראיה מפורשת, הרי היא לוקחת. הוא בכלל לא נתן, הוא רק יקם את הגוף. ואף על פי שהיא זאת שלוקחת, אתה רואה שזה מועיל. ולפי מה שכתבתי בדברי הראש, או לפי מה שנתבאר בדברי הראש, דאפילו קפצה ברצון הבעל, לא מעני, תיק שקושיית תוספות. כן, ודאי, זה קושיית עצומה. באמת, אני אומר, הפלא הוא שהרי לא הביא ראיה מזה. היה צריך להביא ראיה מהגמרה הזאת. הרי כאן בכלל לא הייתה נתינה בפועל. בסך הכל, הוא עוזר לה לקחת. הוא עוזר לה לקחת. וכשהוא... אז הוא אומר, ולכן נראה לעניות דעתי, דעה דאייק לחרצה מעני, היינו כשאומר בשעה דמאייק חרצה שתיטול גיטה, ובו תהיה מגורשת, שהוא, אז לכאורה זה ראיה לרימה. זאת אומרת, אני אסביר, מוכרחים לומר, לכאורה מוכרחים לומר, שההפך, שהאריק לחרצי, אריק לח, זה כבר, זה יהיה כן ראיה. זאת אומרת, לפי ההסברה הזאת, באמת, עכשיו יש לנו גם ראיה, גם ראיה מהרי והראש. זאת אומרת, אריק לחרצי, זה, אתם מבינים? מצד אחד אנחנו שואלים, אין פה נתינה. אבל בגמרא מתחדש שזה כן נתינה, רואים בגמרא שזה מועיל. אז מורחים לומר, למה זה מועיל? משום ש... הרי אם הוא מתכופף, כמו שרשי אמר, הוא מכופף את הגוף כדי, כדי להקריב להגט. אז הפירוש הוא, אבני מילואים אומר שהוא אמר, לא צריך לומר. אם הבעל מתכופף כדי שהיא תיקח את הגט, זה אומר שהלקיחה שלה עכשיו, זאת אומרת כך, זה שהוא עושה פעולה, כדי לעזור לה לקחת את הגט, ובזה הוא מראה שהוא רוצה שהיא תיקח. אז הפעולה שהוא עושה, עם הרצון שהיא תיקח, ואני אומר, יש פה שלושה נתונים שלכאורה נראים במסקנת הגמרא כפותרים את הבעיה של תליג איתך מעל גבי קרקע. תליג איתך מעל גבי קרקע, לכאורה זה חיסרון בנתינה, אין פה נתינה. אבל רואים בגמרא שלב ראשון, יש הבדל גדול אם זה על גבי קרקע או על הגוף שלו. אם זה על הגוף שלו, אז אי אפשר להגיד תליג איתך מעל גבי קרקע. הגמרא אומרת, אבל עדיין זה לא ונתן בידה, אין פה נתינה. היא לוקחת מהגוף, אבל אין פה נתינה. אז התשובה של הגמרא, הוא מתכופף. אבל ההתכופפות שלו כשלעצמה היא לא מספיקה. יש פה כפיפה, הוא מקרב אליה את הגט, והיא לוקחת את הגט מהגוף שלו, הוא מקרב אליה את הגט, היא לוקחת את הגט מהגוף שלו, ובקירוב של הגט הוא גם מגלה שהוא רוצה שהיא תיקח. אז הסירוב של שלושת הגורמים האלה, היא לוקחת מהגוף, כשהוא מקרב אליה את הגוף, והוא רוצה שהיא תיקח מהגוף. שלושת הנתונים האלה גורמים לכך שאני מגדיר את זה כנתינה. ממילא, אם אני מסביר כך, אז עכשיו יש מקום לדון לאור זה, מה יהיה הדין בגט בידה, זאת אומרת, כשהוא נותן לה את הגט ליד, אלא מה? משיכה בידו. יש פה חיסרון בנתינה מצד שהוא יכול להחזיר את הגט חזרה אליו. עכשיו, היא קופצת את ידה. ולא נותנת לו לקחת.
ברצונו.
מה?
ברצונו.
לא, אני אומר, מה יהיה כשלא ברצונו? אני אומר, כאן ראינו, בגמרא הזאת ראינו, שכשיש, יש מצד אחד לקיחה מהגוף שלו, יש מצד, נקודה נוספת, הוא מקרב אליה את הגט, ונקודה שלישית, הוא מגלה שהוא רוצה שהיא תיקח, שלושת הנקודות האלה יחד גורמות לכך שאין חיסרון בנתינה. עכשיו, יש מקום עכשיו לדון לאור זה. מה יהיה הדין כשיש נתינה גמורה? הוא נתן בידה, אבל נתינה חסרה עם חיסרון. מה החיסרון? הוא יכול להחזיר את הגט חזרה אליו. רואים שזה חיסרון בגמרא. זה רב חיסדא חידש. גט בידה ומשיכה בידו. אז אומר רב חיסדא, אם הוא יכול לחזור ולקחת את הגט חזרה, אז זה חיסרון בנתינה. אבל, והיא מסלקת את החיסרון. האם יש בזה חיסרון? אז, 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 אז בנקודה הזאת דנו הרבנו תם וארי. הרבנו תם אמר, בטח זה חיסרון. והארי אומר, זה לא חיסרון. ואיך הארי הסביר? למה זה לא חיסרון? הוא לא תלה את זה בגלל שהוא רוצה או לא רוצה. זה לא הנקודה. כי אם זה היה תלוי ברצון, באמת הוא היה מביא ראיה מאריק לחרצה. והארי לא הביא ראיה מאריק לחרצה. הוא רצה להראות כשיש נתינה, הבעל התחיל, אבל נתינה עם חיסרון. והיא מסלקת את החיסרון, היא גומרת. כן? אומר הארי, העיקר שהוא יתחיל. אז שאלנו שאלה, אז למה לא הבאת ראיה מאריק לחרצה? הרי באריק לחרצה הוא גם כן מתחיל. הרי היא גומרת. מי לוקח? היא גומרת. כן? היא הרי לוקחת, הוא לא נותן. הוא בסך הכל מתכופף. אלא התשובה היא, אני לא יכול להביא ראיה משם, משום לפי הרמה זה יוצא יפה מאוד. אני לא יכול להביא משם, משום שאריק לחרצה הוא רוצה שהיא תיקח. אבל כאן מדובר אפילו שהוא לא רוצה. אז מבחינה מסוימת באמת זה יצא לא כמו הרמה, אבל אנחנו מקבלים את העיקרון של הרמה, שיש מקום להבחין בין אי רצון לרצון, כן? אבל תלוי באיזה מקרה מדובר. על כל פנים, אבני מילואים אומר, אני אקרא את זה עוד פעם. ולכן נראה לעניות דעתי, דאיק לחרצי מעני עיינו כשאומר בשעה דמאיק חרצי שתיטול גיטה, ובו תהיה מגורשת. שהוא עושה את כל הנתינה, כיוון דאריק לחרצי. זה לא מדויק. כן. אני אומר, זה לא נכון להגדיר שהוא עושה את כל הנתינה, כי בסופו של דבר, הרי היא לוקחת, כן? אבל כך הוא אומר, הוא עושה את כל הנתינה, כיוון דאריק לחרצי, אבל אם אינו אומר לה כלום בשעה דאריק לחרצי, אחר כך אומר לה תליגיתך, דבשעה שאמר לה תליגיתך, אינו מסייע כלל בנתינה. ובשעה שהיה מסייע בנתינה, לא אמר לה תליגיתך. וכבר כתבנו לדעת הראש, אפילו נתינה ממש, כל שלא אמר לשם גירושין, לא מעני, אפילו אמר לה אחר כך לשם גירושין. ואפילו לדע, זה ראש אחר, זה לא הראש הזה. זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה לומר חידוש נוסף. עכשיו הוא רוצה לומר חידוש נוסף, שגם כשהנתינה היא נתינה גמור, אבל זה לא ראייה. קודם כל, כמו שאמרנו, אריק לחרצה מסברה, זה גילוי דעת, גם אם הוא לא אומר, זה גילוי דעת מצידו שהוא רוצה שתיקח. אדם מתכופף, כן? אפילו שהוא לא יאמר. רק מה, איך הוא מחלק? בשעה שאמר, אבל אם אינו אומר לה כלום, בשעה דאריק לחרצה, ואחר כך אומר לה, תליגיתך, מה זה אחר כך? מה זה אחר כך? אחרי שהיא לקחה? או לפני שהיא לקחה? אם הוא עדיין במצב של כפיפה, אז זה לא אחר כך. ואם היא לקחה, אז מה שייך לומר, תליגיתך, היא כבר לקחה? לא מובן מה שהוא אומר. אבל אם אינו אומר לה כלום, בשעה דאריק לחרצה, מה זה אחר כך? הוא אומר, אחר כך אומר לה, תליגיתך, מתי זה אחר כך?
חייתי לו. היינו
מה? אבל היא לקחה כבר. מה זה תליגיתך? היא לקחה. נגיד לא אומר לה תליגיתך, אומר לה הגיתך. זה גיתך. זאת אומרת, הוא התכופף, הוא לא אמר לה. אני טוען שכשהוא מתכופף, הוא לא צריך לומר. עצם ההתכופפות מראה, זה כאילו שהוא אומר, אם הבעל מתכופף וגט מאחורה, זה כאילו שהוא אומר, לקחי, מה הוא מתכופף? הוא משתחווה לה? מה הטעם? יש פעולות שאדם עושה שהן כמו אמירה, זה ודאי. אבל נניח, על כל פנים, איך הוא מבין? הוא התכופף, לפי אבני מילואים, הוא לא אמר לה. והיא לקחה, היא לקחה. ואחרי שהיא לקחה, הוא אמר לה, זה גיתך, זה גיתך. אז הוא אומר, זה לא יועיל. למה? ובשעה שאמר לה, תלי גיתך, אין נתינה, אינו מסייע כלל בנתינה. ובשעה שהיה מסייע בנתינה, לא אמר לה תליג איתך. וכבר כתבנו לדעת הראש, אפילו נתינה ממש, כל שלא אמר לשם גירושין, לא, אבל טוב, בקיצור, אותה בעיה. וכבר כתבנו לדעת הראש, אפילו נתינה ממש, כל שלא אמר לשם גירושין, לא מעני, אפילו אמר לה אחר כך לשם גירושין. ואפילו לדעת הרשב"א והר"ן שכתבנו בסימן קל"ו, בשמם, דמעני כל שבא לידה בנתינה מיד הבעל, ואפילו לשום פיקדון. מעני כשאומר לה אחר כך לגירושין, היינו דווקא בנתינה גמורה, אבל בנתינה גרועה כי אך, בעינן שיהיה קריטות בשעה דאיק לחרצה. ותדע, שהדעת כמה פוסקים ואפילו קירב להגט נמי מעני, ואם כן לעולם, לא משכחת לתליגיתך מעל גבי קרקע, שהרי אי אפשר שיגיע הגט על הקרקע אם לא על ידי קירוב, שהרי מעיקר היה הגט בידו בביתו, וקרבה אולה, שהניחו על גבי קרקע, גם זה לא הכרח. זאת אומרת, מה יהיה הדין אם הוא כתב את הגט, הוא גר בחיפה, והוא עכשיו נמצא בירושלים, והוא יגיד לה, סעי לחיפה ותקחי את הגט מהשולחן. הוא קרב לה את הגט? מה, הוא רוצה לומר שכל תליגיתך מעל גבי קרקע, למעשה היה פה קירוב, איזה קירוב? כן? הוא נמצא איתה בירושלים, והוא שולח אותה לחיפה לקחת את הגט מחיפה מהשולחן. הוא הביא את הגט לחיפה, נכון, אבל הוא קרב לה את הגט? כן? אלא על כורך דלא מעני קירוב, אלא כשאומר לה הרי גיתך בשעה שמקרב. אבל אם כבר קירב הגט מביתו, והניחו על גבי קרקע, אחר כך אמר לה תלי גיתך מעל גבי קרקע, לא מעני. הוא הדין אריק לחרצה, שאינו אלא סיוע, דמסייע לבעל, ואבל כמו קירב להגט, דלא מעני, אלא כשאומר לה באותה שעה, זה חידוש גדול מה שהוא אומר. מה יהיה הדין, למשל, נשאל את השאלה הזאת. הגט מונח על הארון, כן, הגט מונח על הארון, והוא מוריד אותו מהארון ושם אותו על השולחן. לפי אבני מילואים, הוא קירב לה עכשיו את הגט. והוא יאמר לה, כשהוא שם אותו על השולחן, פליגיתך. לפי אבני מילואים, היא תיקח את הגט, היא תהיה מגורשת. זה חיסרון, לדעתי זה חידוש עצום, מה שהוא אומר כאן. אז כן? הוא אומר, כל החיסרון של קירוב הגט, זאת אומרת, הוא רוצה להוכיח מאריק לחרצי, אני אומר, אריק, זה בקיצור, אני רואה כאן, אני מבין אחרת את את הפשט. כמו שאמרתי, אני מבין שבאריק לחרצי יש שלוש נקודות שמצטרפות יחד. יש מצד אחד, רואים בגמרא, דבר ראשון זה מהגוף שלו, דבר שני, באמת הוא, על ידי הפעולה שהוא עושה, הוא מאפשר לה לקחת מהגוף שלו. זאת אומרת, צריך את שתי הנקודות. א', זאת אומרת, אני קורא לזה נתינה, אני קורא לזה ונתן בידה, זה מתחדש בגמרא, אבל זה בנוי על שלושה עקרונות. עיקרון אחד, שהיא לוקחת מהגוף שלו. עיקרון שני, היא לוקחת מהגוף שלו כשהוא מקרב לה את הגוף. ועיקרון שלישי, שבקירוב של הגוף יש גילוי שהוא רוצה שתיקח. אז שלושת העקרונות האלה הם גורמים לכך שאני קורא לזה ונתן בידה. אבל אם יהיה חסר אחד מהדברים, אז באמת זה לא יהיה ונתן בידה. עצם קירוב, עבדי מילואים רוצה לטעון חידוש גדול, שגם לא יהיה חיסרון בתליג איתך מעל גבי קרקע, הוא כך רוצה ללמוד מהגמרה, שבתליג איתך מעל גבי קרקע לא יהיה חיסרון, אם אדם מקרב לאישה את הגט, ובשעת הקירוב הוא אומר לה קחי, אבל מי שזה לא על הגוף שלו, אבל מי שזה לא על גופו, לדעתי זה חיסרון, אין לך ראיה מהגמרא לזה, כמו שאמרתי, כל האריק לחרצה מועיל דווקא בגלל שהיא לוקחת מהגוף שלו, באופן שהוא מקרב לה את הגוף, כן? על כל פנים, זה מה שהוא רוצה לומר. רגע, אז הוא אומר ככה, גם לדעת הרשב"א והר"ן שמועיל אגיתך אחר כך, זה בתנאי שהייתה נתינה גמורה, אבל בנתינה גרועה כי אך באינן שיהיה קריטות בשעת דאריק לחרצה, ותדע שהידעת כמה פוסקים שאפילו קרב להגט נמי מעל, ואם כן לעולם לא משכחת לתליגיתך מעל גבי קרקע, שרי אי אפשר שיגיע הגט על הקרקע אם לא על ידי קירוב, ומעיקר היה הגט בידו בביתו, וקרבה אולי שניחול גבי קרקע, אלא על כורך דלא מעני קירוב, אלא כשאומר לה הרג איתך בשעה שקירב. אז הוא מדבר לאותם הפוסקים שסוברים שלא יהיה חיסרון שתליג איתך כשהוא מקרב לה את הגט, אפילו על גבי קרקע. אבל אם כבר קירב הגט מביתו והניחו על גבי קרקע, אחר כך אמר לה תליג איתך מעל גבי קרקע לא מעני. הוא עדין אריק לחרצה, דהנו אל הסיוע, דמסייע לה הבעל, ואבלה כמו קירב לה הגט, שלא מועיל, אלא כשאומר לה באותה שעה, הרי זה גיתך, אבל אי בתר דאריק לחרצה אמר לה גיתך, לא מעני, כיוון שלא היה בתחילה אלא סיוע ולא נתינה גמורה. אז זה מה שהוא רוצה לטעון. טוב, אני נעצור כאן, נראה כבר, נמשיך את הפעם הבאה בקטע הבא, לא נספיק.